שלום לכולם. אנחנו היום נעסוק בשיעורים הקוראים נעסוק סדרת שיעורים אור החיים על הפרשה. אחר השיעור המעמיק של הרב דידי, אנחנו קצת נעשה שיעור בסגנון אחר, אור החיים על הפרשה. אבל לפני שנתחיל אור החיים על הפרשה, אולי נאחד את כל השיעור היום בדמותו של אור החיים. כך מקובלנו לפני שפותחים את הספר, ודאי ודאי שעסוקים בכזו דמותו המופלאה של אור החיים, לספר עליה, לעסוק בדמותה, לדעת את תולדותיה, שבאמת ללא ספק אור החיים היה דמות מופת בכל העולם היהודי. אם נסרטט קווים לדמותו, שהיה מפורסם, ידוע, מקובל, ספריו נלמדים וגם נלמדו בכל רחבי הקשת, עוד בחייו התפרסם, הן במזרח, הן במערב, יהדות אשכנז, ודאי ודאי אור החיים עצמו נולד במרוקו, וזה כבר דבר מאוד מאוד מופלא, איך הרצה אליו הייתה, חצתה ארצות, יבשות, תרבויות, ונספר תולדות חייו. אור החיים נולד לפני, נפטר לפני כ-280 שנה, תף קוף גימל, נקבר כידוע המפורסם בהר הזיתים בירושלים. בסוף חייו הוא עלה לארץ ישראל בתף קוף א', שנתיים לפני שהוא נפטר. שנה לפני שהוא נפטר הוא עלה לירושלים, שם קבע בית כנסת, קבע ישיבה גדולה, קראו לה כנסת ישראל. בנה לו בית כנסת, מה שנקרא היום בעיר העתיקה, יש שם ליד, היום הוא שוכן ליד המוזיאון, של המוזיאון, מוזיאון, מוזיאון לתולדות ההתיישבות בעיר העתיקה. שם בית כנסת שלו קיים עד היום, לומדים בו עד היום, יש שם כולל היום של חסידות קרלין. הם גילו לו שם לא מזמן גם מקווה, יש מקווה מאוד קטן, מיניאטורי, שהאור החיים שם, ומה שמספרים שאחרי כל שירותים האור החיים הלך לטבול במקווה, צדיקות מופלאה, קדושה עליונה. ואמרנו בגיל 43, סליחה, בגיל 43 הוא עלה לארץ, בגיל 47 הוא נפטר, הוא נפטר עוד לפני גיל 50, כמו הרבה מגדולי ישראל המיוחדים שעוד הספיקו כל כך הרבה בחייהם ונפטרו עוד לפני גיל 50. אחידה היה תלמידו, והוא גם זה שניסח את הנוסח של המצבה על הקבר. ועוד נגיד שזה דבר מופלא שהיה מצבה שכתבו לה הרבה תארים על הקבר, כי באותם ימים בירושלים לא נהגו בכלל לכתוב תארים ושבחים על גבי המצבות, רק שמות הנפטרים. הסיבה הייתה לכך באמת שבשביל לכתוב על המצבה היה צריך אבן גדולה, והמצבות היו כבדות בשביל לכתוב עליהם הרבה תארים, והגנבים גנבו את המצבות לצורך בניין, אבל קברו של האור החיים היה, כמו שעוד מעט נצטט ממה שכתוב על המצבה, אחידה שם ניסח את מה שכתוב על המצבה, כך כתוב על המצבה: נברשת דדהבה, נברשת של זהב, ההר חמד אלוקים, אבן יקרה, ושיחה קלה שלו אלוקים חשבה לטובה, והארץ העירה מכבודו, כאשר יאירו, העירה, יאירו, אור החיים, יאירו שבעת הנרות, יריחה וקנה, היא העולה עמו, הוא קרא שמה חפצי בה, מוציא לאור כל תעלומה, הוא זיווה, הוא הדרה, הוא הרב המופלא וכבוד השם מלא, המקובל האלוקים, חסיד הקדישה, כמוהרר חיים בן אתר. נתבקש בישיבה של מעלה יום תתווה לחודש תמוז, התקג, תף קוף ג' להנות מזיו השכינה. זה הנוסח של תלמידו, תלמידו אחידה, תלמידו הגדול, שאחידה כותב בשם הגדולים, שם הגדולים הרי זה סוג של אנציקלופדיה שעשה אחידה על כל גדולי ישראל, ושם הוא כותב מגוף ראשון על, על רבו. כך הוא כותב בשם הגדולים על, על אור החיים הקדוש: מוהרר חיים בן אתר, עיר וקדיש, מקהילת קודש סלי, ובא לעיר הקודש במרוקו, ובא לעיר הקודש תיבנה תיקונה לסוף שנת תף קוף ב' ונפטר בתף קוף ג', כלומר פחות משנה אחת הוא היה בירושלים עיר הקודש. ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה, אני הצעיר, אומר אחידה על עצמו, זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה, ועיניי ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו אפלה ופלא. עיניי ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו אפלה ופלא. ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד, והיה כמעיין המתגבר. כך הוא גם ממשיך, אך זה אחד מחוכמתו ורוחב ליבו, הספרים שלו, הפלא ופלא וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מעיני העולם הזה, ורבו איזוז נוראותיו. זה הדברים שכותב על המחידה, על רבו, האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, אמרנו, נולד במרוקו בעיר סאלי, ועוד בטרם עלו לו 9 שנים הוא החל ללמוד אצל סבו. הוא קרוי רבי חיים בן עטר על שם סבו, שעוד בחייו קראו לו רבי חיים בן עטר, והוא למד אצלו, היה מורו ורבו, שם הוא גדל בתורה בתורה וכו' וכו', עד שבתף קופה א' הוא החלט עלו את ארץ ישראל. יש סיפור מאוד מאוד מיוחד על אגדה מספרת, עוד כשהוא היה בעיר סאלי במרוקו, אז הוא היה עובד לפרנסתו כחיית וכתופר הריגים, ככה פה מסופר בספר פה שהבאתי פה, הוא היה תופר הריגים, תופר הריגים מיוחד, והיה למלך, המושל של אותו הסולטן, מושל סאלי, היה צריך להשיא את ביתו, הוא שמע שהאור החיים עבודתו מעולה, מלאכתו נאמנה, והוא רצה שיתפור בגד לכבוד חתונת ביתו. והוא אומר, תוך שבוע הבגד מוכן, ככה הלוז של החתונה נצרח, והוא החליט שהאור החיים יעשה לו, הגיע לאור החיים, נתן לו את הבגד לתפור, ואמר לו, תוך שבוע זה מוכן. היה מנהג לאור החיים שהוא, בביטחונו עצום בבורא עולם, הוא היה לו כלל, שהוא עובד לפרנסתו, עד אשר מגיע לסכום שיכול לפרנסתו במשך אותו שבוע. כאשר הוא הגיע לסכום, עזב את פרנסתו, שקע בתורה. שבוע הבא, עוד פעם, עוסק עד אשר מגיע לסכום שהוא מספיק לו לפרנסתו באותו שבוע ועוזב. טוב, הגיע, אמרנו, הגיע משה, נתנו את הבגד, אמרנו, תוך שבוע זה מוכן. האור החיים התחיל לתפור את הבגד, הגיע לסכום שבמנו הוא מספיק להתפרנס במשך אותו שבוע. עזב את פרנסתו, רואה משה, הבגד לא מוכן. אמר לו, תגידו לא ממשיך לעבוד על הבגד, צריך שהבגד יהיה מוכן תוך שבוע. האור החיים עמד בסירובו, אני הגעתי לסכום פרנסתי ואני לא ממשיך לעבוד. אז הפקידים של הסולטן חזרו לו, אמרו לו, תקשיב, הגזר דין שמי שמסרב לסולטן זה גזר דין מוות. התחילו ללחוץ עליו שיסכים לתפור את הבגד, למה אם לא זה גזר דין מוות, האור החיים עמד בסירובו. והסולטן לא רצה להשלים עם היהודי הזה שפתאום ממרה את פיו. השליך אותו לגובה הריות שבחצרו. אבל לפני שהוא השליך אותו לגובה הריות של חצרו, הוא גם העריב את האריות שהוא שמע אותם נועמים ורועשים, שככה היו רעבים ממש לפני שהאור החיים מגיע, ומספרים שהאור החיים מגיע, ולא רק שהאריות לא נוגעים, אלא הם מתייצבים בשורה, לחלוק כבוד לאור החיים שנכנס, והאור החיים הוציא מכיסו ספר תהילים, החל לקרוא בו, והסולטן ראה את הדמרי הזה, הבין שאיש אלוקים לפניו, התנצל התנצלויות גדולות, ושחררת כמובן את האור החיים, זה אחד הסיפורים שעוד מספרים ממרוקו, אבל אנחנו נספר עלייה שלו לארץ. בערב ראש חודש אב הוא החליט לעשות מעשה ולקום לארץ, אחרי שהוא התפיס את הספרים שלו באיטליה, ספר האור החיים, ועוד ספרים, פריטואר ועוד הרבה ספרים שהאור החיים פרסם, גם על יורדיה והאור החיים, חלקי השולחן ערוך, הוא החליט לעלות לארץ ישראל. הוא עשה תנאים, הוא הגיע לאלכסנדריה דרך העלייה שלו לארץ, הגיע למצרים, הוא עשה תנאים, הרב חובל מהספינה שתיקח אותו לארץ, שהוא רוצה להגיע קודם כל ליפו, לא רוצה שהספינה תגיע ליעקו, כיוון שיעקו זה מעלה 5 ימים עד להגיע לירושלים, הוא כל כך השתוקק וחשף להגיע לירושלים, כמו שהאור החיים אומר, שהוא מספר את העלייה שלו לארץ, השתוקקות עצומה שלו להגיע לעיר הקודש, לארץ הקודש, הייתה מדהימה, זה הלשון של האור החיים, והעיר השם עיני שכלי, אין זה אלא לקום ולעלות אל מקום חשבתו בו ומקום השכינה. עיר הרמה, עיר החביבה, על אלוקי העולם, וממשלות עלום עליון ותחתון. ועזרתי כגבר חלצי וסיכנתי עצמי סכנות גדולות דרך מדבר כדי להגיע אל ארץ מסעת נפשי, אל מקום טהור, היא ארץ ישראל. כי ארץ העמים היא תמאה, היא ואפרה ואפילו אווירה. זה הביטויים של האור החיים הנפלאים, עלייה לארץ ישראל, כן, מקום השכינה, עיר הרמה, עיר החביבה, אז מרוב כיסופיו לארץ הקודש, אז הוא עשה תנאי עם הרב החובל שהוא מביא אותו ליפו, כיוון שהמרחק ליפו זה 1.5 יום הליכה, ולא לאקו, שזה 5 ימי הליכה, כל כך השתוקק לעיר הקודש. הוא סילם סכום נוסף לרב החובל, בתנאי שיקח אותו ליפו. הרב החובל בצורה לא ברורה, הפר את ההתחייבות שלו, החזיר את הכסף גם לאור החיים, והפיג ליעקו. בדיעבד התברר שהיה נס גדול במעשה הזה, כיוון שפרצה מגפה, לא עלינו, מגפה בירושלים, והמגפה הזאת התפשטה גם ליפו, ואם אור החיים היה נוחת ביפו, אז היה הצהרה צרורה, ובאמת בדיעבד התברר שנס גדול, נס גדול עשה לו השם, ולקח אותו ליעקו. באמת ביעקו, הוא אמרנו, זה ערך לקראת ראש השנה, הוא הגיע ליעקו, ושם הוא עשה הרבה הרבה תפילות בקברי צדיקים, בגלל תחתו, נגיע גם לטבריה, בערב יום כיפור הוא הגיע לחיפה, ואת היום כיפור הזה, יש הרבה סיפורים סביב אותו יום כיפור, אותו יום כיפור הוא עשה במערת אליהו. במערת אליהו, ושמעו את יש עדויות, ששמעו את העננה, מי שענה לאליהו בהר הכרמל, הוא יעננו. זה היה כנראה בשאגות אימים, ועוד כל מיני סיפורים מופלאים שיש על אותו מערה, שאור החיים התפלל שם את יום כיפור, וכן עשה אחרי זה עוד הרבה 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 תפילות בכל הגליל. אבל מהמשך הוא הגיע לירושלים, שם הוא עלה לירושלים, שם הוא רצה לעלות, אחרי אבמינה בכלל שהוא יהיה בטבריה, ושם הוא הקים ישיבת כנסת ישראל, גם ביטוי כנסת ישראל, כל כיסופיו, מעלותיו, כל רצונו של אור החיים היה להקים שכינה מאפרה, כמו שהוא מספר הרבה שהוא הגיע לארץ ישראל, בשביל השכינה הקדושה בירושלים, ושם הוא הקים הקים ישיבה קטנה, ובאותו זמן לא רק היה, הוא היה פעיל מאוד גדול בכל מרכזי החיים הציבוריים, בתחום התורני, בהשתדלנות הציבורית, מול המושל האוטונומי, ויש שתי אגדות מסופרות, נספר איזה אגדה אחת, מה שקורה שם, מה שקרה שם בירושלים, מספרים שהיה איזו ישיבה שהאור החיים היה צריך להשתתף בה, יחד עם הקראים בירושלים, מראה תקעי הוא קראים, והוא היה צריך להשתתף בפגישה בקשר לכל ההשתדלנות מול השלטונות האוטומנים, והוא השתתף בישיבה שם, והוא היה צריך לרדת במדרגות בבקשת הקראי, לקראת אותו אולם שבו התרחשה הישיבה, והוא רק דרך בכמה מדרגות, וישר איזו מדרגה אחת, התעלף שם במקום, היה צריך לעורר אותו, וכשהתברר מה שקרה, שתמנו את הקראים, תמנו את ספרי הרמב״ם, מתחת לאותו מדרגה בביזיון גדול, כדי לבזות, כי הרמב״ם היה הלוחם הגדול הרי, נגד המאמינים רק בתורה שבכתב, והוא ביסס תורה שבעל פה, והקראים הטמינו שם את ספרי הרמב״ם בזלזול רב, והאור החיים רק דרך על אותו מדרגה, וישר התעלף. באמת, אחרי שנה שהוא הגיע לירושלים, האור החיים נפטר שם, הידיעה הקטה גלים בכל העולם היהודי, והספדים גדולים, כל רבני ירושלים הספידו אותו שם, והבית כנסת שלו היום, עד היום, הבית כנסת הזה עבר כמה גלגולים. היה עליית תלמידי אגרה, יש כמה עליות, אמרנו, היה עליית החסידים תלמידי הבעל שם טוב, היה את עליית תלמידי אגרה שזה מפורסם, בעצם העולה הראשון היה האור החיים, הוא עלה לארץ ישראל עם קבוצת תלמידים, שיש עדויות מאוד מופלאות מתלמיד שלו, איך הוא, כל פרטי אותו מסע, אבל מעניין שהיה לו, שהבית כנסת של אור החיים, הוא אחרי זה עבר והתגלגל והיה בית כנסת של תלמידי הגרא. עליית תלמידי הגרא היה שתי תלמידים להגרא, רבי ישראל משיקלוב ורבי מנחם מנדל משיקלוב. המפורסם ביניהם זה רבי ישראל משיקלוב, אבל לא פחות מפורסם ביניהם זה רבי מנחם מנדל משיקלוב. רבי מנחם מנדל משיקלוב, כל תלמידי הגרא עלו לצפת, ואחר כך רבי מנחם מנדל משיקלוב ועוד כמה תלמידי הגרא עלו לירושלים, לעיר העתיקה. הם שכנו בצורה מאוד מעניינת באותו חצר שהאור החיים. רק היה אסור שם להתפלל בשבתות, כיוון שהאישור מהאוטומנים לא היה להתפלל בשבתות, בשבתות הם התפללו במסדרונות של ארבעת בית כנסת הספרדים. אבל מעניין שאותו בית כנסת של אור החיים בגלגול הבא שלו היה של תלמידי הגרא, וגידוע מאוד מפורסם את ההרצה הנפלאה מאוד של כל גדולי החסידות לספרי אור החיים. זה מתחיל ממש מהבעל שם טוב בעצמו. הבעל שם טוב בעצמו יש לו ביטויים מופלאים שקבע נר המערבי, כך אמר על אור החיים, וכשהאור החיים נפטר, אז באותו סודת אישית נודע סוד גדול מאוד לבעל שם טוב, שאמר שאותו מספרים רק לאחד בדור. והדבר הזה התגלה לו באיזה סעודה שלישית. ואז הוא ידע שהאור החיים נפטר. כלומר, מי שהיה יחיד נר המערבי שלא התגלה אותו סוד, זה האור החיים, ואותו סוד התגלה אחר כך לבעל שם טוב. היה הרצה אחרי זה מאוד מאוד גדולה של כל גדולי החסידות, ויש סיפורים מופלאים של גיסו של הבעל שם טוב, רב גרשון מקיטוב, שהוא פגש את האור החיים, או לא פגש את האור החיים, אבל היה קשרים מאוד מאוד עצומים של ההרצה מאוד גדולה של כל בעלי החסידות לאור החיים, וגם הספרה ודאי נלמדים בכל החסידות. וגם מצד שני אמרנו שהמעניין מאוד שתלמידי הגרש עלו לירושלים, שאחר כך קנו את החורבה, את חובת רבי יהודה חסיד ועברו לשם, בהתחלה השתכנו באותו בית כנסת של האור החיים, ויש איזה סיפור שסבא שלי, הרב אדרי, בהספט שלו על הרב מנהר, שהיה יליד הרובע, מספר סיפור כזה, בשם הרשד כהנה, אומר רבני והרשד, שהוא סיפר על אבא שלו, אבא שלו היה רבה של העיר העתיקה, ואבא שלו היה נמלט מציפורני הנאצים, וברגע שהוא עמד לעזוב את אותו בית בעיר ורשה, הגיע אליו יהודי צדיק, קוראים לו רב שמואל צודק. הוא נסר לו מזוזה, הוא סיכן את עצמו לעבור דרך הצירות הפתוחים, מסר לו מזוזה ואמר לו, אני מבקש שאת זה תביא את המזוזה, ותתלה את המזוזה בירושלים על שער העולם. זה לשונו, תשים את זה בשער העולם כדי להציל את העולם מהשטן המשחית. הוא הסביר לו ולחץ עליו שלא ישכח ויעמיד את המזוזה בשער העולם. כשאותו מספר הרשד כהנא, כשהגיע אבא שלו לירושלים, היה לו שליחות ביד, היה לו מזוזה ביד, שהוא צריך לתלות אותה על שער העולם. עכשיו, איפה למצוא את שער העולם, לתלות שם מזוזה? הוא הלך לרב הרצוג, הרב הרצוג קישר אותו עם כמה מקובלים, שהם קישרו אותו והסבירו לו ואמרו לו, בשורה התחתונה, מה שקרה זה שהוא התגורר בחצר של האור החיים, ואמרו לו ששער העולם זה בכנסת של האור החיים. לתלות את המזוזה בבכנסת של האור החיים. כי שבאורו של האור החיים שברך מטובעת אוויר העולם לטהרת ירושלים, האמינו למצוא את השער לעולם ולקבוע עליו את מזוזת העולם. אז זה כמה דברים מופלאים של האור החיים, ואת הספר של האור החיים. אז הוא בלול. אז קודם כל יש כל הספר שבידינו האור החיים, אז האור החיים עצמו מעיד עליו בהקדמה. שזה רק תמצית מתמצית, הדברים שהתגלו לו, ככה שתיים שלוש פירורים, והוא בלל אותם כמו באמת דבר מופלא בכל חכמי הספרדים, שהכל היה תבלול אצלם, פשט וסוד ורמז ודרוש והלכה והגדה ופלפולים והכל וטעמים ודברים משובבי לב, הכל היה ממש בלול אצלם, ממש אפשר לראות את זה בספרים של האור החיים בצורה מאוד מאוד נפלאה. והאור החיים ככה כותב בפתיחה לבראשית, בעזר יוצר אורה, אבהיר פירוש התורה ליחד שם הנורא. וככה הוא כותב, נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים בורא קצות הארץ, ויתבונן במה שהורשיתי להתבונן, בפתח דברי קדוש, והיראותי ממזרחה של תורה. אז אומר האור החיים דבר נפלא, מגלל ככה, לפני שהוא פותח את כל הספר שלו, מגלה לנו ככה כמה סודות, שנדע לקראת מה אנחנו עומדים, מה אנחנו הולכים ללמוד. נפתחו השמיים, והראה מראות אלוקים. בורא קצות הארץ, והתבונן במה שהורשיתי להתבונן, בפתח דברי הקדוש, והיראותי ממזרחה של תורה. אז ככה, זה הדברים הנפלאים של האור החיים, וזה ממש בפתח ספר בראשית. אבל בהקדמה, יש לו הקדמה מאוד יפה, ששם הוא כותב, באהבת נפשי ותיאר נפש חיים אל השוקת, והאירה מכבוד אלוהים זו תורה, טעמתי בקצה המתה ותהי בפי מתוקה מיערת הדבש. זה תמיד הביטויים שיודע את האור החיים, כל הביטויים המופלאים שלו על מתיקותה של תורה, ועל אם היו בני אדם יהודים, היו משתגעים אחריה. טעמתי בקצה המתה ותהי בפי מתוקה מיירת הדבש, ותקב נפש חיים לאור באור התורה. ואז האור החיים, זה פעם באה נגיד, איך עוד כמה, נשלים פעם באה כמה סיפורים וכמה דברים מהקדמה, ואז נזכה בהמשך השבוע להיכנס לתוך התורות המופלאות, וגם